חד פעמי. חד פעמי, ככה. תפס אותי חזק, אה? אז תרשו לי לחרוג לצורך העניין. זה לקוח מהרב קשתיאל, פרשת שבוע. שלנו, פרשת שבוע. אז יש פה גם רווח ש... פרשת שבוע. פרשת תרומה, תום הילדות. צריך להבין מה זה תום הילדות. מה עיקר הציון, או הדגש, אנחנו מדברים על תום של ילדות. או על תום בכלל, כן. זה דבר מעניין. פרשת תרומה, פרשת בניין המשכן, פותחת בקריאה לנדבת הלב. כל איש אשר ידבנו ליבו ייקחו את רומתי. את בית המקדש בונים מתוך אהבה. מה שבונה את בית המקדש זו אהבה. ובלשון הפסוק בשיר השירים, תוכו רצוף אהבה מבנות ירושלים. זאת אומרת, למעשה, מה אומר לנו כאן? בית מקדש זה מקום של השראת שכינה. היכולת להיפגש עם שכינה, היכולת להיפגש עם המציאות האלוקית בכלל, היכולת להיפגש עם נשמתנו, היכולת להיפגש עם, עם קדושת התורה, היכולת להיפגש עם קדושת האדם, היא מאוד תלויה באהבה. הוא לא הסביר מה זה אהבה, אבל באופן פשוט אהבה זה דבקות, שייכות. כלומר, אם אני רוצה לדעת את הערך שלך כאדם, בלי אהבה אני לא יכול לדעת. כלומר, אם היחס שלי כלפיך הוא לא יחס לבבי, במובן העמוק של המילה לבבי, אין לי שום סיכוי להיפגש עם השכינה שבתוכך, כלומר, עם צלם אלוקים שבך, עם הטוב שבך. אני בחוץ. אין אפשרות ליצור משכן, נקודת מפגש בין האין סוף לבין האדם. אין אפשרות ליצור את נקודת המפגש הזו אם המעמד הנפשי שלי, המעמד הנפשי שלי, הוא לא אהבה. אני אדיש, אני סתם גס רוח, מצל, קנאי, כל מיני... השכינה לא נמצאת שם, זאת אומרת, בית המקדש הוא בכל מקום, מקום. בכל מקום, בית המקדש הוא פה גם ברחוב. השאלה אם אתה באהבה. זה שאלה מה... אנחנו נברר את המושג של אהבה, ונראה מה זה בעצם הדבר הזה. אבל כבר בשלב הזה אנחנו רואים אמירה מאוד ברורה, את בית המקדש בונים מתוך אהבה. לא בית המקדש של האבן, לא האבן. הלב. יש אבנים עם לב אדם, כן? בית המקדש זה הלב של השראת שכינה. את זה בונים עם אהבה. כן? ולכן, תכף ומיד, בתחילת הקמת המשכן, מה כתוב? כל איש אשר ידבנו, ליבו יקרו את רומתי. זאת אומרת, מקום שאין נדיבות לב, או מילים אחרות, מה זה נדיבות לב? רש"י אומר שם במקום, מה זה נדיבות לב? כל נדיבות לשון רצון טוב, נכון? כך אומר רש"י. רש"י השני או השלישי גם, כן? נדיבות לב זה רצון טוב. אני רוצה את הדבר. אנחנו רגילים להשתמש במילה רוצה היום, ביחס לדברים שאנחנו לא בהכרח רוצים אותם. כן, אני רוצה לסעוד, כן, אני באמת, אני רוצה ללמוד. אבל איזה מין רצון זה בדיוק? זו שאלה גדולה. האם זה רצון של נדבה? כן? או שזה רצון חלש, כהה כזה, לא מבורר, כן? נדבה זה דבר שהוא בא מעומק העומקים של הלב. מהנקודה הכי פנימית, איש אשר ידבנו ליבו. אגב, שימו לב גם על המילה נדבה, זה משורש נון ד' ב'. נעזוב את זה. אין לי איזושהי מהלך, אבל חבל, יש לנו גם פסקה קצת, צריך להמשיך. נעזוב, נעזוב. נתגבר קצת על הרצון להרחיב בזה. צורך עניין כרגע, די במה שאמרנו להבין את הפסקה הזו. כל איש אשרינים לי בגו. עכשיו הוא ממשיך. בית המקדש מהווה קושייה עצומה. עצומה. מה הקושייה? איך אפשר לבנות בית לקודש? איך אפשר להכיל פה במדים ארציים, בעצים ואורות, בזהב וכסף, מימדים רוחניים אינסופיים, ערכים אלוקיים? בית המקדש זו יומרה. זו יומרה. מה? אתה פה יוצר מבנה, ואתה מצפה שמימד רוחני, אין ספי, ייכנס בתוכו. זו הייתה אמירתו של משה רבנו גם. כן? זו הייתה, לפי המדרש, זו הייתה אמירתו של שלמה המלך. אף השמיים לא יכול כלוך. השמיים ושמי השמיים לא יכול כלוך. אף כי הבית הזה. איך זה עובד? זה באמת שאלה גדולה. איך אנחנו מערכים פה את השכינה? איזה בית יבנו לשמי? איך עושים את זה? מה? זה נראה מאוד מוזר. אגב, כדי שהדברים יהיו מובנים יותר, באותה מידה, אדם יכול להגיד, אני מתפלל. מה זה תפילה? אני אדבר. הוא שומע אותי, מה, אני אדבר למישהו? זאת הבעיה. השאלה אם אתה מתפלל עם הלב. אם אתה מתפלל עם הלב, אין לך קושי על התפילה. התפילה זה אחרן בעיניך, מפגש, חי עם בורא עולם, תפילה לעני, כי עטוף. זאת אומרת, השאלה הזו היא לא רק על בית המקדש. השאלה הזאת היא גם למצוות. כל מצווה ומצווה זה כמו מקדש. הרי בתוך המצווה יש קדושה, נכון? לא, זה דבר מאוד, זה רואה ככה, אנחנו לפחות מבקשים להאמין, כן? כל מצווה היא בית מקדש. היא פורמט מעשי, מצווה. היא תלויה בזמן, במקום, מעשי. אבל בתוכה יש קדושה אדירה. נו, איך אפשר להבין את זה? אז מה קורה? כשלא מאמינים שבתוך המצווה יש קדושה, המצוות נהפכות למה? לביהביוריסטיות, להתנהגותיות וזהו. עושים מצווה, כן, זה יש לנו סדר, כן, אני קם, אני עושה ככה, אני עושה זה. יש לי סדר, אני לא מרגיש עם את השכינה, אבל יש לי סדר, יש לי סדר. המצווה, המצוות כסדר. סדר חיצוני. זה גם נחמד. אני קם, אני יודע מה אני עושה, אני מפלל, יש לי מניין. בסדר, מפללים. אני מושר, התפללתי. סימן טבעי, התפללתי. סדר היום שלי. זה ודאי עדיף מאשר אדם שישן 11 בוקר, קם ושם סיגרה בפה עם כוס קפה ושומע את מהדורת החדשות והולך להסתובב ברחוב. זה ודאי עדיף. אבל עדיין, זה סדרים חיצוניים. אי אפשר להגיד שהם מתים, אבל זה עדיין סדרים חיצוניים שאי אפשר שם להיפגש עם שכינה. איפה השכינה? איפה השכינה בתוך הסיפור הזה? איפה השכינה? אז אמור לגבי הרבה דברים. קושייה עצומה הזו, פה הוא שואל אותה בגבי המקדש, אבל היא נכונה לגבי כל נקודת מפגש בין סופי לאינסופי. סופי אינסופי. נגיד לכם יותר מזה, כמו שאמרתי מקודם. אני יכול להסתכל לבן אדם. מה, בתוך היצור הסופי הזה, רגליים, ידיים, חולשות, יש נשמה? אדם הוא מקדש, ושכנתי בתוכם. בתוכו לא נאמר, אלא בתוכם. אדם הוא מקדש. יש בו השכת שכינה. איך אני מגיע לדבר הזה? איך אני רואה אותך מעבר? לא כסך הכל של קשרים חשמליים במוח, או כל מיני פעולות פיזיולוגיות כאלה ואחרות, כל מיני עצבים, בשר, גדים. איך? מה, זה אדם? זה וזה? זה רק 10 יריות פה, קרשים פה, זה שם, זה אדם. זה שאלה. שאלה גדולה. איפה נמצא היחס? איך נקרא את היחס הזה? כבר קראנו לו נדבה, קראנו לו אהבה. בהמשך, יגיד לנו ביטויים נוספים ששייכים לאותו רצף. אבל איפה נקודת היחס? היכולת הנפשית שלנו לחשוף את המימד האלוקי. להיפגיש איתו. הרי זה כל מה שאנחנו מבקשים. הסובבה בשווקים. הבקשה את שאהבה נפשי. למה אנשים מסתובבים בשווקים? למה אנשים נוסעים לאודו? למה אנשים נוסעים לסיני? למה אנשים בכלל חיים? למה אנשים קיימים בבוקר? מה? בשביל השגרה? בשביל בית האבן? ודאי שלא. אנשים מחפשים את שאהבה נפשם. לפעמים נדמה להם שהם מצאו איזה באיזה אהבה של אישה, אני יודע, כן, מחוץ לנישואין. לפעמים נדמה להם שהם מצאו איזה באיזה התעשרות, שהם התעשרו פתאום באיזה פרס, או עובדים קשה ומתעשרים, או איזה מכונית יפה, או איזה כבוד שהם מקבלים. כל אחד נדמה לו שהשכינה זורחת לו בחוויה אחת כזו. אבל הוא לא מבין. שבעצם הנפש מבקשת הרבה יותר. הנפש לא תמלא. ונפשנו רוצה לא פחות מאשר דבקות בשם יתברך. שכינה. שכינה, אני מבקש. לא פחות מזה. לא פחות מזה. ועד שלא נמצא את השכינה. עד שלא נמצא את המימד הרוחני בתוכנו, בסביבתנו, במציאות, אנחנו לא רגועים ולא שקטים. שואל, אם כן, זה הקושיה. לא פשוט להבין מה המקדש, לפי זה. לא פשוט להבין מה המקדש ומה המשכן. המקבילה הראית, המשכן. אבל בראש ובראשונה, היכולת לבנות מקדש היא היכולת להתחבר לחלוטין באופן נפשי לערכים האלוקיים. להזדהות איתם ברמה כל כך גבוהה, עד שהם חלים בתוך הנפש שלנו, בתוכנו ממש. אם אנחנו לא נמצא את היכולת שלנו להזדהות עם ערכים אלוקיים, להזדהות. להזדהות עם ערכים, להזדהות עם ענווה, להזדהות עם צניעות, להזדהות עם אהבת הזולת. אם לא נצטרך להזדהות עם זה, אם לא נמצא את המוקד הנפשי בתוכנו, שהוא יוצר את היחס, הוא אמור ליצור את היחס העמוק לערכים האלו, אנחנו בחוץ. אנחנו בחוץ. נפשנו יבשה אין כל. אנחנו מרגישים שאנחנו ניזונים כאילו ממאכל בהמה. כך אומר הרמח"ל, שמי שלא לומד סוד, אז בעצם הוא אוכל מאכל בהמה. כי הוא מזין רק את החלקים הנמוכים שלו. הסוד זה מזין גם את החלקים הפנימיים. כן? לימוד סוד הוא מאפשר לנו מפגש עם חלקים הרבה יותר גבוהים של השפע האלוקי. לא משנה. כן משנה. מה? כן, לא משנה. אבל הרעיון הוא שאנחנו צריכים לחשוף בתוכנו את היכולת להזדהות עם ערכים אלוקיים. דוגמה. קודם כל, אנחנו לא כל כך רחוקים מזה. תסתכלו, בית המדרש. באים פה אנשים. באים אנשים. יום ראשון, מגששים, מתרגלים הסדרים, לומדים פה, לומדים שם. ההזדהות עדיין היא לא. אבל לאט לאט, מתוך הקשר עם הלימוד, מתוך האווירה החברתית, כל ההשפעות החיוביות, לאט לאט אדם מרגיש שהוא מזוהה עם הלימוד יותר. הוא מזוהה עם הלימוד. ואפשר להגיד שהוא יושב ללמוד, אפשר להסתכל על פניו ולהגיד, הוא שמח בלימוד. יש פה הזדהות, יש פה נדבה, יש פה אהבה, יש פה תום. זה מילה שעוד לא שמענו. זה הכותרת אמנם, אבל עדיין לא הכניס את התום. אבל זה אותו דבר. כלומר, אנא, נשים לב, איפה מפלס ההזדהות שלנו נמצא? מפלס ההזדהות. אבל כשמדברים על הזדהות, אנחנו מדברים באמת על קשר ויחס נפשי עמוק. כן? האם אני זוהה עם לימוד ההלכה שלמדתי היום? או שאני לומד את זה, ככה בקושי. לא בחיבה. אני מזוהה או לא מזוהה? האם אני מזוהה בשיחה עם הזולת? אני מקשיב לו. ושאני מקשיב לו, אני מקשיב לשכינה. אני מקשיב לסיפור החיים של הנשמה שלו. זה נקרא להקשיב לזולת. כשאתה מקשיב לזולת, למי אתה מקשיב? אתה מקשיב לאופן שבו הנשמה מבקשת להתגלת. עכשיו הוא מספר לך על הצרה שיש לו. הצרה שהוא מספר לך, זה בעצם לידת העכוז של נשמתו. אתה מסוגל להרגיש שהצרה שהוא מספר לך, זה לא סתם משהו מטריח, אלא הוא מגלה לך עכשיו את סוד המסע הנשמתי. וזה לא מליצה. זה לא מליצה. גם הצער של הזולת וגם השמחה שלו, זה בעצם צורות גילוי וביטוי של נשמתו. נשמתו המצטערת כאשר האדם סובל או במצוקה. זה נשמתו מצטערת. מי מצטער? נשמתו המצטערת. האם אתה שם לב שנשמתו היא זו המצטערת בסיפור שלו? וכאשר הוא שמח, האם אתה מבין שמי ששמח כרגע זה נשמתו? מה מידת ההזדהות שלך בשיח עם הזולת? עד כמה אתה איתו? עד כמה אתה מטה אוזן? ונתת לעבדך לב שומע. עד כמה הלב שומע? לא רק האוזניים. בסדר, אז האוזן קולטת, יפה מאוד, גלי קול, נכנס באוזן, שמעת. הוא אמר, אני הולך. אבל אם גם הלב שמע, יש שפה מיוחדת שהלב שומע. הלב הוא מקלף את הקליפות החיצוניות וחושף לפנינו את הסיפור האמיתי של צרת הזולת. נתן עינה וליבו להיות מיצר בצרתם. זה נקרא לפגוש חינה. לפגוש את צער הנשמה של הזולת, שמתבטא בצער הגלוי של הזולת, זה נקרא לפגוש השכינה. אמו אנוכי בצרה. זה כל סיפור הסנה. לראות את השכינה שנמצאת בתוך האש. הסנה בוער ולא הוקל. רמז על צערתם של ישראל, שעבודם של ישראל, אבל הסנה בוער ולא הוקל. בעצם כל הסבל הזה, כל הצער הזה, הוא ביטוי לנשמה שמפרקסת לצאת ולהתגלת. זה נקרא הזדהות. זה נקרא הזדהות. אנחנו כבר יכולים לתאר לעצמנו מה יהיה יחסנו לאדם שאנחנו מקשיבים לו כך. איזה מין יחס יהיה לנו לאותו אדם? איזה אהבה. איזה קשר. איזה אכפתיות. איזה שותפות גורל יהיה לנו איתו. כרי אנחנו מזדהים עם רובדי העומק שלו. קשר נפלא. נמשיך הלאה. אבל בראש ובראשונה, איך אוהב כן. אז דיברנו כך שצריך להזדהות עם האידיאלים ברמה כל כך גבוהה שהם חלים בתוך הנפש שלנו, בתוכנו ממש. שכנתי בתוכם, בתוכם, בתוכו לא נאמר, אלא בתוכם. עם ישראל מסוגל להכיל, כן, מסוגל להכיל, כן, את הערכים האלוקיים. יש לנו קולט שמש. קולט שמש. קולט שמש, הנה השמש, מקרינה עליו, קולט קרני השמש, מתרגם אותם, כן, לאנרגיה. טוב מאוד, מצוין. יש לנו קולט שמש. אנחנו מסוגלים לקלוט את השמש של האידיאלים אלוקים. הלא הם, ככל המצוות האלו, מצוות עשה ולא תעשה, בעיקר עשה. לא תעשה, זה מצוות שמכינות את הבסיס, או שעליו תחול לשכינה, כן? אבל מצוות העשה, זה בעצם ערכים אלוקים. יש לנו יכול לקלוט אותם. אדם שמזלזל בעצמו, אדם ישראל, ואדם בכלל, שמזלזל בעצמו ואומר, מי אני שאני אקלוט את הערכים האלוקים? מי אני? אני אדם פשוט. אני אדם פשוט, אוכל, שותה, עובד. אני חי בממדים של העולם הזה. אני טיפוס קונקרטי, אני חי בממדים של... אתה מדבר איתי על דברים כאלו, טרנסנדלטים, כל מיני, מעבר, כל מיני... עזוב, אני חי את המציאות הגלויה, נתפס בחמש החושים. אני לא חושב שאני ראוי להזדהות עם ערכים כאלה שאתה מדבר עליהם. זה דברים שמיימים, דברים גדולים. כן, זה נשמע טוב, אני חייב להגיד לך, אתה מתאר את זה, כן, מידת הענבה, מידת הזה, כן, ממש, פילי פלאים, אתה מתאר את זה בצורה יוצאת מגדר רגיל, מידת הזריזות, קדושה, זה מה שנשמע, וואי, הלוואי שהדבר כזה. אבל בינינו, עזוב, זה לא בשבילנו. אנחנו בני אדם פשוטים. טעות. טעות קשה. הזדהות עם ערכים לוקים. כן? חשתי ולא התמאמתי לשמור מצוותיך. תורתך שעשועי. לולי תורתך שעשועי, עבדתי ביוני. איזו עוצמה של הזדהות יש לדוד המלך עם תורה. כן? הנה, פה מכניס את המושג תמימות. שהוא שייך לאותו רצף. זו תמימות. תמימות היא יכולת ההזדהות המוחלטת. על יעקב נאמר, איש תם יושב אוהלים. הוא הראשון שלימד אותנו מה ההזדהות שאין דומה לה. ללא שום חציצה. בינו לבין התוכן האלוקי המוחלט. יעקב איש תם. יושב אוהלים. מה זה תמימות? שייכות. נאמנות. ברית. דבקות. קבלה מוחלטת. ילדים הם תמימים. ושילד מקבל משהו, אם נשים לב, הוא מקבל אותו בלי סינון שכלי. הוא מקבל אותו בתמימות. לפעמים צריך להגיד לילדים גם, שמה, לא לוקחים סוכריה מכל אדם ברחוב. הוא כל כך תמים, הילד. הוא כל כך, יש לו אמון בחיים. שהוא לא מודע לסכנות. לא. שהתמימות מופיעה בצורה הילדותית שלה, בלי דעת, היא מאוד מסוכנת. אבל כבר בתמימות הילדותית אפשר למצוא זרעים, את הזרעים של הזדהות עם ערכים אלוקיים. התמימות של הילד היא מראה לו את העולם יפה. הילד הוא אופטימי. גם שהוא נופל, גם שבגן נותנים לו מכה. אבל תמיד חוזר לעמדה של להסתער על החיים. החיים האלה הם טובים. להסתער על החיים. תמימות של ילד. יש לו אמון גדול לילד. יש לו אמון באלוקים. באמונה התמימה שלו, הוא עולה עם האבא שלו לדוכן של הכהנים, אבא שלו כהן. הוא מתעטף בתלית למרות שהוא בן 5. יש לו כל קבלת התורה, כל קבלת המצוות שלו בגיל חינוך, היא מאוד פשוטה. יש לו הזדהות מוחלטת עם הדבר. אחרי זה שהוא גדל, מתעורר השכל, והשכל מתחיל לשאול שאלות. אבל התום של הילדות הוא דבר מאוד מיוחד, שמשקף לנו, אם כי בצורה ראשונית ובוסרית, משקף לנו מה פירוש המושג נאמנות, שייכות לדבר. תום ילדות. יעקב אבינו, הוא הביא את התום למדרגה הגבוהה ביותר שלו, על פי תורה. איש תם יושב אוהלים. זאת אומרת, התמימות שלו היא מתבררת על פי יסודי תורה. כלומר, מצד נטיית התמימות הבסיסית, אנחנו רוצים להזדהות עם דבר. מה עושה התורה מבררת לנו? איך להזדהות, עם מה להזדהות, עם מה לא להזדהות. זה נקרא יושב אוהלים. שתכונת התום הבסיסית, שהיא כוללת את הנטייה של השייכות, היא מתבררת, היא נשתלת בשדה התורה, והתורה מבררת לנו במה לדבוק, ממה להיזהר. אל תהיה תמים, אל תהיה נאיבי, אל תהיה פטי מאמין לכל דבר. התמימות צריכה לעבור תהליך של בירור וזיכוך, כדי שנדע למה מתחברים. והתכונה הזאת לא תוביל אותנו שולל. התכונה הזאת של ההתחברות והאמון לא תביא אותנו למצב שאנחנו נאמין במישהו שלא צריך להאמין. באה התורה ושומרת עלינו. זה יעקב ישתם. זה מדרגת יעקב. ולא לחינם חז"ל אמרו גם, במסכת עירובין כמדומני גם, או לא, בבטרה, ששופרי, שופרי די יעקב, מעין שופרי של אדם הראשון. דומה ליופיו של אדם הראשון לפני החטא. אדם הראשון לפני החטא היה מאוד תמים. נעזוב את השאלה כרגע מה קרה לאדם. אבל אדם הראשון לפני החטא היה מאוד תמים. מאוד מחובר. כן? דמות יעקב חקוקה בכיסא הכבוד. תמימות. תמימות נפלאה. כן? הייתה לו שייכות כל כך עמוקה לכל מערכת האידיאלים האלוקים. איך אנחנו יודעים שהוא היה תמים? הוא היה בית לבן 20 שנה. עם לבן גרתי ותרייג מצוות. שמרתי. יש לך תמימות יותר גדולה מזה? בבית לבן להישאר מחובר? בבית לבן להישאר שייך? בבית לבן להישאר תמים? הפלא עצום. עם לבן גרתי, תרייג מצוות שמרתי. תרייג מצוות זה, כן, תוכן התום. תוכן של התום, זה תרג מצוות. בוא נראה מה שהוא אומר כאן. ולכן אומרת הגמרא מסכת פסחים, בית המקדש נקרא על שמו של יעקב. דווקא, בית יעקב. תראים את השאלה, זה הקשר. אמרנו, בית המקדש זה מקום השרת השכינה. לא לחינם, זה נקרא בית יעקב. כי יעקב הוא התום. והשרת שכינה ובית המקדש, היכולת שלנו לקלוט את השכינה ואת המקדש, במה היא תלויה? בתום. באותה יכולת נפשית מופלאה להזדהות עם רצון השם יתברך. אז יעקב נקרא, כן, בית המקדש נקרא בית יעקב. בית הוא המקום, כן, מאוד מעניין, מה זה? בית הוא המקום שבו אתה הנחה עצמך. לא משחק אותה, לא מציג הצגות. אתה, אתה. שאתה, אתה, אתה תמים. שאתה, אתה, אתה מחובר. שאתה לא אתה, יש לך מסכה, אתה לא תמים. אתה מנותק. מנותק. לא באמת אמים. אתה בחוץ. אתה מתחפש. הבית הוא המקום שבו אתה הנחה עצמך. מתחבר למה שאתה. כמה אנחנו רוצים להיות מה שאנחנו באמת? להתחבר לנקודת התום שלנו. כן? להשתייך למה שאנחנו באמת. לא לצאת מחוץ על עצמנו ו... להיקשר אל דברים שהם לא אנחנו. שם לא תהיה שכינה. כי זה לא אטום. זו גלות האני. גלות האני ואני בגולה, מה שנקרא. גלות האני פירוש הדבר שאדם גולה. מהנחות היסוד האישיותיות שלו, הפנימיות, שהוא גולה מהתום הפנימי, הנחות היסוד, הקבלות הפשוטות, שנבראתי בצלם, שארץ ישראל היא של עם ישראל, שהקדוש ברוך הוא מציג ומשגיח, שהתורה היא מן השמיים, שאדם נברא בצלם ויש לכבדו. אלו הנחות היסוד של התום, כן? שאנחנו לא מטילים בהם ספק. יבוא מישהו ויגיד לנו, תשמע, אתה אומר שאתה יהודי, ואתה לא מתחתן עם גוי. עזוב, חייך, תקשיב, בוא נדבר על זה קצת. אתה רוצה לפתוח את הנושא הזה? אתה רוצה לפתוח את הנושא? מה ההתעקשות הזו להתחתן דווקא עם יהודיה וזה? מה, יש גויים טובים, גויות טובות, צדיקות, חבל הזמן. העיקר שתזרמו ביחד, תוכלו לבנות משהו ביחד. מה אתה עכשיו? לא, אני יהודי, יש לי זהות יהודית. איזה זהות? תראה לי אותה. אני רוצה שתראה לי אותה. תראה לי את הזהות. אני רוצה לראות אותה. איפה את הזהות? יכול לבלבל אותי. אם אני שייך לעולם חיצוני, יכול לבלבל אותי. הוא מגרש אותי מגן העדן הפנימי שלי, שהוא גן העדן של התום. של הנחות היסוד הכי בסיסיות. הכי בסיסיות. שהוא מצוי משגיח, ואין לו גוף, ואין לו דמות הגוף. ושהוא קדמון לכל קדומים, אין עבודה לזולתו. 10 עיקרים, זה 10 הנחות התום. ככל שאנחנו מגורשים מהנחות היסוד של התום, אנחנו מונעים מעצמנו השראת שכינה. אי אפשר לקבל פני שכינה בלי תום. בעיה. אגב, גם אם אתה גורס בפיך, מצוי ומשגיח, אבל אתה לא תמים עם זה. זה גם בעיה. תום, להיות תמים. להיות תמים במערכת הבחירות. כמה חוסר תמימות יש במערכת הבחירות. כמה קווים נעברו של נימוס, של מוסר, ביחס אחד ביחס לשני. כמה אובדן תום יש בתוך. דבר קשה מאוד. אבל יש כאלה שומרים על התום. יש כאלה שומרים על התום. לא מוכנים לזנוח את הכבוד כלפי בר הפלוגתא שלהם. גם אם הוא יהיה בר פלוגתא מר מאוד. שומרים על התום. בקנאות עצומה שומרים על התום. אני לא אנבל את הפה. אני לא אגיד עליו שונרה. אני יהיה ענייני. אני אתווכח לגופם של דברים, אבל לא אשפיל את האדם הזה. יש כאלה שומרים על התום. בחירוף נפש ששומרים על אתם. לא הרבה. באופן כמותי, הם לא רבים. אבל יש פוליטיקאים שומרים על אתם. אורי אריאל כזה, בן דהן כזה, אפילו אל שקד. איזה תום. לא מייזה. לא לקלל, לא לחרף. לא להשמיץ, לא להוציא לכלוכים מתחת, לא יודע מאיפה הוא כדי להשפיל. שונוש. יש לה תום. היא מחוברת לירקי יסוד ומזדהת, לכן היא מצליחה גם. היא משגעת את ברי הפלוגתא, הם לא יודעים מאיפה הכוח הזה. זה לא כוח חיצוני, זה כוח פנימי. היא תמימה, אבל תמימות מלאה חוכמה. אני יכול למנוע עוד אנשים כאלה. אין? מי שמכיר, כמו שאמרתי מקודם, אורי אריאל, הסתכלו את ההתנהגות הזאת. איפה שמעתם אותו פעם מחרף, מגדף, משמיץ, נבנה מחורבנו של מישהו אחר? איפה ראיתם? קורא בור למישהו אחר. ראינו אותו? דופק על השולחן, משמיע דברים חריפים, אבל פוגע במישהו? הס מלהזכיר. זה נקרא תום. מבחינתי, אנשים כאלו, הם פוגשים את השכינה בכל יום. פוגשים, שכינה. כמובן שאדם שהתום שלו בנוי על ריבוי של תורה, כן, כמובן ככל שיהיו, כן, ודאי, יש לו השגות יותר גבוהות. אבל, אלו אנשים תמימים. ולעומתם, יש את אנשים שלא תמימים. מי מזמן התרחקו מעצמם. מהנשמה שלהם, כן, מהטוב הבסיסי הזה, כן, שמור על כבוד הזולת, מזמן, הכל מותר, הכל מותר. תעמולת בחירות, עם אמירות מאוד מאוד קשות, מחפשות הדדיות, מה קרה לכם? איפה אלוקים שבתוכך? וואלה, על זה נאמר, אין לו אלוקים. איך אפשר להגיד דברים כאלה לשם? אתה קורא דברים שהשם השם מפצים שקרים לשם, כל מיני דברים. אני מסכן, היהודי היקר הזה, בני גנץ, רמת קהל בישראל, כן? זה טרח, מתחילים שגר לה, ושגר, ושגר, כן? להפיל אותו, לקטוש אותו. מה קרה לכם? אתם רוצים להגיד משהו על הדעות שלו? תגידו בצורה עניינית. זה נקרא חוסר תום. חוסר תום. וכן הלאה. נמשיך הלאה. בית הוא המקום שבו אתה הנחה עצמך. עצמך. תמין. אתה לא מציג אף הצגה. אין שום חציצה בינך לבין הזולת. הבית. זה המקום שבו אתה מרגיש בבית. זה החיים שלך. למה אנשים מתבודדים לפעמים? למה אנשים הולכים לכל מיני חופים מרוחקים? לבוא הביתה. לחזור לתמימות. להרגיש שחזרתי לעצמי. די, נמאס לי כבר מההמולה הזאת, אני חייב להיות משהו אחר, אני צריך להנפיק איזה רושם מסוים, מצפים, אני כבר לא יכול לשאת את זה, די, אני בגלות. אני כבר רוצה לשבת על איזה חוף, להסתכל על השמיים, להסתכל על האופק, על הגלים, זהו, כבר להיות אני עצמי, לחזור הביתה, לחזור אל התום, לחזור להשראת שכינה. אנשים מאוד מחפשים את זה. מחפשים את הרגעים המיוחדים האלו. שהם יכולים להגיד לעצמם בוודאות גמורה. וואו. שלום, אורי. שלום, וואי. שלום, אני נפגש עם עצמי. שלום. איפה היית? איפה? לא הייתי אני בכלל. לא הייתי אני. פתאום אני נפגש עם עצמי. פלא פלאים. מדהים. אנשים יכולים לספר על כך. כל מיני טיולים שלהם, כל מיני זה, כל מיני מצבים. פתאום. חזרו לעצמם. פתאום הביטו על המציאות דרך האני. אפילו רגע אחד כזה יכול לחולל תמורה בחיי אדם מקצה לקצה. כך אומר המסיעת ישרים. והנה זאת אחת באמת מתחבולות יצר הרע. של המכביד עבודתו בתמידות על ליבות בני אדם. לבלתי תת להם רווח, להתבונן למעשיהם עם טובים מלואה. כי יודע הוא היצר. שאם האדם היה שם ליבו כמעט קט על דרכיו, היה מיד מתנחם על מעשיו, חוזר בתשובה. רגע אחד שאתה מביט אל תוך עצמך, יכול לחולל מפני אדיר. אנשים חזרו בתשובה מהרגע הזה. חזרו בתשובה. קיבלו קבלות של תום, של נאמנות עצמית, לאופי שלהם, אישיות שלהם. זה השראת שכינה. המשכן נבנה מתום. 20 קרשים בצפון, תום. יריות, תום. זה הכל חלקים של התום, של עולם התום. הוא בונה את בית המקדש. נראה הלאה. שם את האחים זוהה. בית המקדש, מקום התמימות. מקום האהבה. האהבה היא שייכות נפשית מוחלטת. למה בית חרב? שנאת חינם. למה בית חרב? שפיכות דמים. גילוי עריות, עבודה זרה. אין תום, אין אהבה. עבודה זרה זה הפך התום. שפיכות דמים זה הפך התום. גילוי עריות זה הפך התום. הבית נחרב. בית לא יכול להתקיים במקום שאין תום. הבית השלישי ייבנה מתוך תום. מתוך חזרה אל תוך עצמנו. מה קרה ברגע שהנחש הכתיא את האדם? באותו רגע, מדרגת התום ירדה. זה הנחש, יצר הרע. יצר הרע, הוא מוציא לעז על התום. הוא מוציא לעז על הנחות היסוד של התום. כי מה אומר התום בגן עדן? מכל עצי הגן אכול תאכל, רק מעץ הדעת לא תאכל. זה נקרא תום, להשתייך למצווה הזו. מה הנחש אומר? רגע, בעצם למה לא לאכול מעץ הדעת? פעולה קלאסית. של הזניה. הנאמנות לבורא. בא הנחש, כוח עצום, רוחני, שמתחיל ללחוש לך לחישות שמנוגדות לנאמנות לדבר השם. אז עזבו עכשיו את השאלה, איך הוא יחתית את אדם ראשון. נעזוב את השאלה הזו. זו שאלה שנתחבטו בגדולי עולם, אנשי סוד, אנחנו לא... עזוב. אבל חטא אדם הראשון זה אובדן התום. זה אובדן התום. לכן נאמר לו, אייכה, איפה אתה? איפה אתה? לאן הלכת? נעלמת. שכחת את עצמך. אייכה. מה נכתב מיד לאחר מכן? שהם שמו בקול נחש, מות תמותון. מות, הפך, אותיות, תום. שאתה לא שייך לעולם הפנימי שלך, אין ברירה. המוות הוא הכרחי. אי אפשר, התמדת החיים הפיזיים, היא לא תיתכן, אם אדם לא מחובר לעצמו. ככל שאדם מחובר לעצמו, הגוף, גם הוא חי. איך אומר יעקב? מה נורא המקום הזה? אכן יש השם במקום הזה, ואנוכי? לא ידעתי. אומר רשי, שאם ידעתי, לא הייתי ישן במקום קדוש כזה. אם הייתי יודע את עוצמות התום שנמצאות במקום הזה, לא הייתי ישן במקום כזה. לא צריך לישון. צריך לישון רק מאז חטא אדם הראשון. גם זה נרמז במות תמותון, שהרי שינה היא אחת מ-60 במיטה. גם המיטה היומיומית, עוד מעט נלך למות, מ-10, מ-11, מ-12, נלך למות קצת עד הבוקר, חדר המיטות, הכי למות. והמיטה, שלא נמלט מנה שום בשר ודם. וזאת למה? ההתנתקות. ההתנתקות. הרב חנן פורט, זכר צדיק לברכה, התעקש לקרוא לפעולה הנבזית והמרושעת ההיא, לא גירוש, לא גירוש. איך הוא קרא לה? התנתקות. לכאורה זה מוזר. תוציא את העצבים, גירוש. הוא קרא לזה התנתקות, כי הוא זיהה שם את ההתנתקות מהתום. הוא עדיף לקרוא לזה התנתקות. מעניין. הוא מסביר את זה. יש לו מאמר שלם שמסביר דבר. התנתקות. התפרקות, התנתקות. אובדן נורא של התום. מסירת חלקים בארץ ישראל, ליד אויב. שימוש בתמימות כדי להאמין באויב. שוב, אותה נאיביות מסוכנת, ילדותית, שלא מפתחים אותה על פיתורה. אז גם התמימות, גם האלמנטים של התום, האמון, מאמינים במי שלא צריך להאמין, ולא מאמינים במי שצריך להאמין בו. בלבול אחד גדול. כל המרחם על אכזרים, סופו שמתאכזר על רחמנים. חטא הנחש, מאז ועד היום, הוא אובדן התום. וצריכים לחזור ולחדש את הקשר של השייכות לעולם הפנימי שלנו, שמצפה לתשומת הלב שלנו. התורה מספרת לנו על העולם הפנימי שלנו, דרכי השם, מצוות, מחשבות התורה, אמונות התורה. זה אנחנו. לחדש את הקשר הפנימי עם עולם התום שלנו. העולם הפנימי הזה שמזוהה באופן מוחלט עם רצון השם יתברך. זה עבודה. זה עבודה של יחידים, זה עבודה של הציבור בכללו. לא דומים מועטים עושים את העבודה הזו, למרובים עושים אותה. רק נסיים. מקום אהבה. אהבה היא שייכות נפשית מוחלטת. מצב תמידי של שייכות נפשית. הוא מצב של השראת שכינה, הנה. הוא מצב של השראת שכינה וליבותיהם של ישראל ושכנתים בתוכם. כדי לבנות את המקדש, אנחנו מתאמצים מאוד לבנות בנפש שלנו את אותה תמימות. אמונה לחכמים, אמונה בתורה, אמונה בתפילה, אמונה באלוקיות של הזולת, צלם אלוקים שבו, את יכולת איזו פשוט, שקצת מזכירה לנו תום ילדות. בתוככי קודש הקודשים, היו שני קרובים. פה זה האקורד הסיום, מביא לנו ראיה ודוגמה מאוד מאוד יפה לעיקרון התום, לעיקרון התום שהוא התנאי לכניסה לקודש. אז הוא אומר דבר מדהים. הרי היו שם שני קרובים, נכון? הגמרא מסכת סוכה מתארת ששם בפנים בפנים היו שני מלאכים שדמותם היא כדמות פניהם של תינוקות. ותינוקות זה תום. תינוק מלשון יונק. מי שראה פעם תינוק יונק או זוכר את עצמו יונק, באיזה התמסרות, באיזה התבטלות, כן? איך הוא יונק? זה הביטוי. תינוק יונק. תינוק יונק. שם בתוך קודש הקודשים, במקום שמרוכזת שיא השכינה, שם יש לנו את פני התינוק. לראות לנו שבלי תינוק, אתה לא נכנס אל הקודש. בלי תום, אתה לא יכול להיכנס לפני ובפנים. לא תוכל להיכנס. אי אפשר להיכנס לפני ובפנים. אם אתה לא תינוק במובן המתוקן, כי יש תינוק, זה תינוק, ניתוק, תיקון. יש שלוש מצבים. יש את התינוק, שזה התום הילדותי. התום הילדותי בשלב מסוים מפנה מקום לבירור השכלי, זה הניתוק. בירור שכלי, ואחרי זה תיקון. כלומר, השכל חוזר ומעמיק את התום. זה נקרא תינוק, ניתוק ותיקון. בקודש הקודשים, בנקודה הפנימית, דמות פניהם של תינוקות. תום הילדות הוא התוך של התוך של כל מכון האהבה האדיר הזה שנקרא בית המקדש. ואין רגע שאין לנו אפשרות בכלל במהלך היום. אין רגע שאין לנו אפשרות לתרגל את עצמנו בתום. כל מצב לפי עניינו וכן הלאה וכן הלאה. לא להיות מתוחכמים מדי, נחשיים מדי, מטילים מום בקודשים באמצעות השכל המתוחכם, שמטיל ספקות בדברים, מנסה לערער ולזעזע את יסודות התום. לחזור הביתה. לחזור לפשטות. אפשר להסתכל על הסבתות, אפשר להסתכל על התינוקות בגן פה, הילדים עם התמימות הנפלאה שלהם, משחקים שלהם בינם ובין עצמם, בעיניים הטובות שלהם, כן? אבל חייבים לחזור לשם. זה תיקון חטא אדם ראשון למעשה. טוב, צור כאן.